שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי.
משהו על הפקקים?
קשים.
קשים, כן.
קשים, מעולם מצבנו לא היה.
אני רוצה רק תיקון להכניס פה. אי אפשר כבר להגיד השעה של הפקקים.
לא, אין שעה.
או השעתיים של הפקקים.
אין שעה של הפקקים.
הפקקים הם... מתחילים בבוקר, מסתיימים בלילה.
כן, וגם בלילה אתה יכול לנסוע לעתים קרובות, ואז אתה מקבל את כל התיקונים והעבודות,
נכון.
ואתה נתקע בכל מקרה, או תאונה של...
כן, אז אני כבר למדתי מזמן לשים ווייז גם בלילה, גם כשאני יודע היטב את הדרך, גם כשזו דרך מוכרת לי מצוין, כי אני יודע שמתישהו יעשו שם איזה שיפוץ, איזה תיקון, יסגרו נתיב. כן, זה סיפור. זהו, מציינו אותנו עיני הפקקים.
לא מציינו אותי עיני הפקקים, יישארו איתנו לעד כרגע.
בעשור הקרוב. בסדר, תשמע, כמעט חודש בעצם חלף מאז שהימין בראשות הליכוד ניצח בבחירות, ועדיין אין ממשלה. וזה אומר את השאלה, האם ההישג של השותפים לקואליציה המתהווה עלה להם לראש, והם מערימים דרישות בלתי אפשריות שתוקעות את הקמת הממשלה. או שזה הדפוס האופייני לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, שאוהב להחזיק את הקלפים אצלו ולמרות את עצבי השותפים שלו, כדי שאולי יסתפקו בפחות. ועוד שאלה חשובה, מדוע הליכוד מציג דרישות בעצמו? הוא הרי הבוס, לא? אז אבי ברלי יהיה כאן ויסביר.
ואם אתם נמנים על מאות אלפי הישראלים שקונים רכב חדש כל שנה, מן הסתם מעסיקה אתכם שאלת הבטיחות. אבל איך בוחרים מכונית בטוחה יותר? איזה ממערכות הבטיחות לרכב מספקת את הסחורה, ובשורה התחתונה, מהן המכוניות הכי בטוחות שנמצאות על המדף, ונמצאו כך במבחני הריסוק. דניאל שמיל, כתב הרכב, יהיה איתנו עם כל התשובות.
הדוחות הכספיים של כל חברות הבורסאיות מתפרסמות, הדוחות של הבנקים מצביעים על רווחיות מאוד גבוהה ואף חריגה בתשעת החודשים הראשונים של השנה, אבל בחברות הביטוח המצב הפוך. הן מציגות הפסדים עקב הירידות החדות בשוק ההון. הבנקים מרוויחים מהאינפלציה, חברות הביטוח מפסידות מזה ששוק ההון נחלש. אז חברת הביטוח מגדל, שמככבת כאן אצלנו בפודקאסט, הודות למשבר ניהולי חמור שיש לה, מסתבר שיש לה עוד צרות, הפסד של 855 מיליון שקלים מתחילת השנה. אז ססון יספר לנו איך זה קרה. יאללה, מתחילים. שלום לאבי ברלי.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום אבי.
פרשננו שעוקב מקרוב אחר המסע ומתן הקואליציוני המייגע הזה, אתה יודע, כתבנו שבאמת לפני חודש כבר בעצם הייתה הכרעה ברורה של הבוחר, אבל עדיין לא קמה הממשלה. ואתה יודע, אני נזכר בזה שפעם היה פה עובד שבנקודת הכניסה לעבודה פה, ניהל מסע ומתן מאוד קשוח, ובשלב מסוים אמרתי, טוב, יאללה, בוא נסגור. והוא אמר, לא, מה שאני לא אצליח לקבל היום בנקודת הכניסה, אני כבר לא אקבל לעולם. אז חשוב לי לדרוש את זה עכשיו. אז ברור שזה מה שעושים סמוטריץ' ובן גביר וכולי, אבל איזה מין משחק משחק פה ראש הממשלה המיועד עם קרוב לחזה, או שהוא ככה נשחט לו ומנסה לתמרן בתוך הסחטנות הזו?
כן, אז נתניהו נמצא פה בשתי פוזיציות, הוא חווה שני כובעים. קודם כל הוא חווה את הכובע של נתניהו כראש ממשלה ותיק מנוסה שפועל, כפי שאנחנו יודעים בעבר, בצורה מאוד חכמה, היינו מייבש את יריביו הפוליטיים, מנסה להטיש אותם, לסכסך ביניהם, שומר את כל הקלפים קרוב לחזה, לא חותם על כלום, מוכר את אותה סחורה פעמיים לכולם, מייצר ריבים, ובסוף ברגע האחרון, דקה לפני הגונג, או אז הוא ינסה להפעיל מכבש לחצים ולכפות על כולם את התפקידים שהוא רוצה, את המקומות שהוא רוצה שהם יוצרו בהם. בצד השני יש לנו גם את נתניהו הנסחט, למרות שהוא השיג 64, צריך לזכור שהוא עדיין תלוי בשותפיו, הוא תלוי בשותפיו במיוחד כדי להעביר את אותן חקיקות שהוא מעוניין א' עבור עצמו כדי למסמס או כדי לבטל את המשפט שלו, אנחנו מדברים על חוק צרפתי בעיקר, והוא תלוי כמובן בחקיקה שתאפשר לאריה דרי לחיין כשר, כי אריה דרי הודיע הבוקר שהוא לא נכנס לממשלה בלי שיש חקיקה שמאפשרת לו, לכהן כשר, ולכן הוא צריך את שני החוקים האלה, בשביל להעביר את שני החוקים האלה הוא זקוק לאצבעות של בן גביר ושל סמוטריץ', ולכן גם הוא נמצא פה באיזושהי פוזיציה שלא מאפשרת לו כרגע לתת הכל.
אגב, החקיקה הזאת עם דרי היא מין פיילוט לקראת חקיקה יותר, שיותר מעניינת את נתניהו, זה החקיקה שקשורה אליו, חוק צרפתי או מה שזה לא יהיה. הוא בעצם נכון, בודק את טמפרטורת המים שם, עד כמה אפשר לאתגר את העניין הזה של חקיקה, שהיא גם פרסונלית, והיא גם, לא רק שהיא פרסונלית, היא עוסקת בהקלת מצבו המשפטי של פוליטיקאי, כדי שהוא יוכל לקבל תפקיד בכיר.
נכון, והחקיקה הזאת תעבור, כי עם רוב 64, שאם יהיה מגובש באמת, כולם יהיו מרוצים, עם רוב 64 הוא יכול להעביר למעשה את הכל, גם להעביר לפני כן את פסקת ההתגברות, כך שתאפשר לו להעביר את הכל, גם שזו חקיקה פרסונלית. לכן השאלה פה היא יותר מאזן האימה או מאזן הכוחות בינו לבין שותפיו, כאשר סמוטריץ' ובן גביר יודעים שהוא זקוק לאצבע שלהם כדי להעביר את החקיקה, ובבית הם יודעים שמרגע שהם מרימים את היד ומאשרים את אותה חקיקה, למעשה נתניהו כבר לא זקוק להם, או ליתר דיוק, סליחה, קלף המיקוח עבד להם, ולכן הם כבר לא יוכלו להשיג את מה שהם רוצים, לכן הם רוצים את הכל כתוב כבר עכשיו, והם רוצים את אותם הישגים מה שיותר במזומן, והם רוצים לגרוף את אותם הישגים בשטח, או לרשום אותם בשטח, עוד לפני שהם מרימים את היד, ואז מאבדים למעשה את קלף המיקוח שלהם מול נתניהו. כלומר, פה יש למעשה איזשהו שיקול כפול, גם בשיקול שאתה ציינת, שמה שאנחנו לא נסגור כבר עכשיו, נסגור אותו בכתב, נאגן אותו, נתקצב אותו, לא נוכל לעשות את זה בעתיד, גם השיקול הפוליטי של מה שלא נצליח לעשות בשנה הראשונה של הממשלה, לא נצליח בכלל, ויש לנו את המקרה הפרטני של הממשלה הזו, שלמעשה ימיה כרגע מותנים באותה חקיקה נגד נתניהו, כי למעשה על הנייר מרגע שהוא מעביר חוק צרפתי ומכשיר את אריה דרעי כשר, למעשה הוא לא זקוק לסמוטריץ' ולבן גביר, הוא יכול להיפרד משניהם, לכונן ממשלת חירום כאחדות, או לצאת לבחירות בזק ולנצל
אגב, את לפי מה שאתה אומר, הפוזיציה. לפי מה שאתה אומר, אם זה התסריט, ואם סמוטריץ' ובן גביר מבינים את זה, אז הם לא צריכים לתת לו חוק צרפתי.
הם לא תהיה להם ברירה, אלא לתת להם, אחרת, לתת לו, כי אחרת לא תהיה, לא תקום ממשלה. זה א', ב',
מה, בהסכם הקואליציוני בדברים. חותמים כל השותפים שהם יעשו חוק צרפתי?
זה ממש לא יודעים, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. אבל אל תשכחו שגם הם צריכים להביא הישגים, וגם להם נמצאים בפוזיציה מצוינת, וגם להם לא יהיה מנוף כל כך טוב וכל כך חזק, אולי בעתיד, מול ראשי ממשלות עתידיים, או מול ביבי בעתיד. גם הם יכולים להשיג המון בזכות הקלף הזה. זה לא שהם נותנים לו ולא מקבלים משהו בתמורה, אלא פשוט ממנפים דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לראש הממשלה, ומאוד חשוב לאריה דרעי, כדי לרשום הישגים נעים מאוד עבור המגזר שלהם, או עבור שירות האידיאולוגיה שלהם, והם יכולים למנף את זה כדי להשיג את אותם הישגים. אתה שואלה איך אתה משחק עם הקלפים שלך, ואתה יכול לעשות יופי של עבודה, אם אתה משחק איתם נכון. אתה לא יכול למתוח את החבל יותר מדי, וכן אתה יכול למקסם, ואנחנו נמצאים בדיוק בימים שבהם הצדדים מנסים, למעשה השותפות הקואליציונית של הליכוד, מנסות למנף או למקסם מה שיותר את הקלף הזה שמונח בידיהן, מנסות למנף את הסיטואציה כדי להשיג מה שיותר. אנחנו רואים את בן גביר משיג 3 משרדים על 6 מנדטים, משיג קופה קטנה של 2 מיליארד שקל דרך משרד נגב והגליל, שאיתם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בלי בקרה, לחלק אותם לכל מי שהוא ירצה. ואנחנו רואים את סמוטריץ' מנסה להגדיל מה שניתן את רשימת ההישגים שלו, לרשום תקדימים, להכשיר את ההתיישבות הצעירה, שזה עשרות מאחזים בלתי חוקיים, מנסה להעביר כל מיני תקצובים לפרויקטים מעבר לקו הירוק, ומנסה לרשום גם הישגים בזירות שאנחנו לא כל כך עוסקים בהם, אבל זה בזירת הג'ובים הפוליטיים דרך החברות הממשלתיות, במוסדות הדת, זאת אומרת, להתערב בנושא מינוי דיינים, רבנים, רבים ראשיים.
אם מתרוממים צעד וחצי מעל השכלה הפוליטי הזה, אז עולה השאלה, למה רמת האמון בין כל חברי הקואליציה, שהיא לכאורה בעלת תפיסות עקרוניות לא רחוקות אחת מהשנייה, היא כל כך נמוכה, והאם שיטת הממשל הישראלית היא לא לוקה בחסר ודורשת שינוי, כי גם במקרה הזה שבו סוף סוף לא היה תיקו, והעם עבר אמר את דברו, וצד אחד קיבל באמת ניצחון חד משמעי בבחירות הכלליות, שאף אחד לא מערער על האמינות שלהם או רומז על זיופים, אפילו אז לא מצליחים פה לעשות קואליציה ולהקים ממשלה שהיא בשום דרך, אתה יודע, אמורה או מתייעדת לפעול למען הציבור. כל אחד ימשיך לפעול למען עצמו ולמען הבייס הקטן והמצומצם שלו.
רגע, אבי, זה לא כמו שקבוצה מובילה 4-0, ואז היא מרגישה כל כך בטוחה וכל כך נוח עם עצמה, שאז היא מתחילה לשחק בצורה יותר מופקרת או לא ממהרת וכו'. זה נשמע ככה, שפשוט ההישג כל כך גדול, שהוא כל כך ברור, שאפשר להתמזמז עם ההסכמים האלה.
יכול להיות, אבל מה הרווחת אז?
אז קודם כל יש לך באמת הבעיה של עיניים גדולות, כן? זה טבעי. יש היבריס, דרך אגב, די חד משמעי בכל ההתנהלות. לכולם נפתחו העיניים, נפקחו העיניים ברגע שהם הבינו מה הפוטנציאל של רוב של 64 ומה אפשר להשיג. זה נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור, לפני שאנחנו נוגעים בשיטת הממשל, שבסופו של יום זה מדובר באנשים. תראו, לפני שנה וחצי אנחנו הרכבנו פה ממשלה, בממשלה, בכנסת, הרכיבו ממשלה, באמצעות 8 סיעות. 8 סיעות, שדרך אגב, המרחק האידיאולוגי ביניהן הוא מרחק עצום, ובסופו של יום הצליחו. כאן לא מצליחים עם 4 סיעות, מכיוון שיש לנו פה אלמנט פרסונלי, אפשר להתכחש לזה. העובדה שהשותפות הקואליציוניות לא מאמינות לראש הממשלה ומיד, או, סליחה, אני אשתמש במילים קצת יותר עדינות, מודעות ליכולות הפוליטיות המתוחכמות שלו, ולכן לא רוצות להשאיר קצוות פתוחים, ולכן מתעקשות על כל סעיף ולא ממצמצות וכו'. אז קודם כל יש לנו פה היבט פרסונלי. תראו, אין לנו פה תופעות של סחטנות, כן? אין לנו פה איזה מפלגות זרזיף, 4 מנדטים, 5 מנדטים שקופצות מעבר לפופיק, יש לנו בסך הכל 4 מפלגות, רובן מבוססות, זה לא הרבה. יש לנו פה מסע ומתן קואליציוני בריא.
הסחטנות, הסחטנות באה לידי ביטוי בזה שהציונות הדתית, גם בן גביר וגם סמוטריץ' רוצים כל מיני יחידות ממשרד הביטחון, מגע וכו', שיתנו להם שליטה בעצם מוחלטת על מה שקורה ביהודה ושומרון. בלי קשר אגב למשרדים הישירים שהם ישלטו בהם.
הסחטנות זה דרך החוק הצרפתי של ביבי והמשפט שלו.
ברור, זה הסחטנות בהיבט האחר.
אלה דרישות קואליציוניות שגורות, אגב, לא חורגות ולא יוצאות דופן. הקריאה לשנות את שיטת הממשל באה בעקבות תופעות שבהם, תופעות של ביזור יתר של הכוח הפרלמנטרי, כל מיני סיעות יחיד, סיעות קטנות, שבגללן אי אפשר להקים איזושהי קואליציה יציבה. פה אין לנו את התופעה הזאת, בסך הכל מדובר ב4 סיעות, זה לא דבר חריג.
טוב, אז אם נסכם, הם מזיעים כולם מול עצמם ומול אחרים.
שני סייגים, רק שני דברים להזכיר. קודם כל יש לנו עוד חודש, צריך לזכור את זה.
בדיוק.
רק באמצע הדרך, יש לנו עוד 2 שבועות של מסע ומתן ועוד אופציה להערכה של עוד 2 שבועות. אנחנו נמצאים בהליך של כיפופי ידיים, הליך לגיטימי של כיפופי ידיים פוליטיים. אני רוצה גם להזכיר ששום דבר לא סגור, ממש שום דבר לא סגור. אנחנו ממש נעים מספין לספין, אבל גם חלוקת התיקים לא סגורה, וגם הקווים האידיאולוגיים לא סגורים, וגם חלוקת הסמכויות לא סגורה. מדברים, זה יימשך. בסופו של יום, ממשלה תקום. השאלה היא כמובן מי יצליח יותר למקסם או לרשום איזשהם הישגים באמת לשנה הקרובה, ומה יהיה המחיר שביבי יצליח, ביבי ודרי יצליחו להשיג, יצטרכו לשלם בעבור הדברים שחשובים להם ברמה הפרסונלית.
יפה. אבי ברלי,
תודה
רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אנחנו רוצים לדבר איתך על נושא רציני, בטיחות נסיעה, בטיחות של הרכב, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך על מכונית חדשה ששמנו עליה לב בימים האחרונים, מכיוון שכל נתיבי הילון שבהם אנחנו מבלים המון המון זמן, בדרך כלל בעמידה במקום או בזחילה ממש איטית, מלאים במודעות למכונית קטנה, קצת מוזרה בעיצוב שלה, אולי מזכירה פיאט 500 של דורות קודמים, וכתוב עליה שהיא המכונית החשמלית הזולה ביותר. אז מבלי לפרסם אותה בצורה אגרסיבית, תן לנו בשורה וחצי תשובה לשאלה מה זה הדבר הזה.
כן, זה באמת מכונית מעניינת שהייתה יכולה אולי להתחיל לזה שלב חדש בחדירה של מכוניות חשמליות לישראל, כי המחיר שלה הוא 100,000 שקלים, זה הרבה הרבה פחות מכל המכוניות האחרות שראינו, וזה מכונית עם טווח ראוי בסך הכל, נראית על הנייר מכונית אמיתית, קוראים לה ליפ T03.
מי מייצר את, את המכונית הזו?
אז זה מעניין, ליפ מוטור היא חברה בת של אחת מהיצרניות הגדולות בסין של ציוד ומצלמות מעקב, שזה מוצר שזוכה להצלחה בסין. חברה גדולה מאוד שהחליטה להיכנס גם לתחום הרכב, קנתה כמה יצרניות רכב קטנות שלהן היה ניסיון בעבר בתחום האוטובוסים דווקא וכרכב כבדים, אבל היום אפשר מאוד מהר לקנות ידע, ומכונית חשמלית מאפשרת ממש להתחיל מאפס ולהגיע מהר מאוד לתוצאות, וככה נולדה T03, ויש עוד כמה דגמים של החברה הזאת שהגיעו לישראל בעתיד.
נהגת ברכב הזה, איך זה מרגיש? למה היית משווה את זה?
זו מכונית חמודה מאוד, ונעים לנהוג בה, מפתיעה לטובה על הכביש. קודם כל, מכונית שממש כיף להיות בה בחניות צפופות, כולל זאת כאן בבניין שבו אנחנו עובדים, אפשר להידחק איתה לכל מקום, אפשר למצוא ממש בקלות חנייה.
כן, אתה בעיקר תפסת לי את עמדת הטעינה היחידה במערכת, אבל אנחנו נדבר על זה אופליין.
בסדר גמור, חשבון נפגש בסוף. אז באמת מכונית מצוין, מכונית מפתיעה לטובה, יש לה כמה חסרונות, בואו רגע נדבר על נסיעה לפני שנגיע לדברים יותר מהותיים, ממשק המשתמש לא הכי טוב, מרווח לא מרשים, אבל באמת צריך לומר, יחסית למכונית כל כך קטנה, הביצועים טובים, האחיזה בסך הכל סבירה, נוחות טובה, מכונית שמפתיעה לטובה, עד שאתה מבין כמה מפרט הבטיחות שלה, לא רק שלא קיים בחסר, כמעט שלא קיים.
דניאל, אני מאלה שמשתעממים לדבר על מכוניות. אלא אם כן, מדובר במשהו קצת יותר.
אנחנו מדברים על בטיחות, זה נושא רציני.
בדיוק, בטיחות זה נושא יותר מעניין מאשר אם הממשק הוא כזה או אחר.
לא, הוא מסביר לך שהמכונית לא בטוחה, כי אין שם מערכות בסיסיות ביותר של בטיחות.
נכון, אבל עכשיו יסביר לנו על הרבה יותר מכוניות אחרות שנבדקו במבחני ריסוק, ואני רואה פה גם טבלאות שפרסמת אצלנו, ואני רואה שבמקום הראשון טסלה, טסלה היא כאילו המכונית המצטיינת בבטיחות?
בשנתיים האחרונות, טסלה מודל Y זכתה לציונים גבוהים מאוד במבחני הריסוק האירופיים, שהם המדד הטוב ביותר להגנה, לא רק על הנוסעים ברכב אגב, הם עכשיו בוחנים גם עד כמה המכונית מגנה על הולכי רגל ורוכבי אופניים.
זה מוזר, כלומר, חשבתי שככל שאתה מגן על נוסעים ברכב, ככה אתה פחות מגן על מי שאתה פוגע בו, לא?
או זה נכון.
אז זה נכון, אבל באמת לאחרונה הצליחו להגיע לאיזושהי, בעצם יש כאן שני דברים, אחד יש מערכות התראה שמגינות על שני הצדדים, כלומר אם אני מנע מתאונה, גם הצד השני כמובן לא ייפגע, והחלק השני, מה שכאן בטיחות פסיבית, הגנה כבר אם יש תאונה, אז אפשר גם וגם, ויש יצרנים שמצאו דרכים יצירתיות לעשות את זה, למשל אפילו קריות אוויר חיצוניות, שאם חס וחלילה רוכב אופניים או הולך רגל מותח על מכסה המנוע, אז הוא יקבל איזושהי הגנה בעזרת קרית אוויר, ויש גם עוד כל מיני מנגנונים.
רגע, אבל בוא נתחיל, ניגש רגע להתחלה. הנחת המוצא הפיזיקלית שאני גדלתי עליה, זה שככל שהרכב כבד יותר ומסיבי יותר, אז באירוע של התנגשות עם רכב אחר, שיותר קל ממנו, מצבו עדיף, ואני חושב שאתה יודע, על בסיס הפיזיקה הפשוטה, קשה לשלול את האפשרות של לנסוע ברכב כבד, אני לא יודע מה, טנדר גדול ששוקל 2.5 טון, עדיף, גבוה יותר, עדיף על לנסוע במכונית קטנטנה. הלא כן הוא?
קודם כל כן, את הפיזיקה אי אפשר לנצח, אבל צריך להגיד שהמשקל של מרבית המכוניות על הכביש הולך וגדל, ויש גם תאונות עצמיות, כלומר אם אתה נכנס בקיר, העובדה שאתה נכנס בקיר עם רכב כבד יחסית, לא בכך עוזרת לך, וצריך להוסיף לכאן משהו נוסף, שהיא הדרך שבה המכונית סופגת אנרגיה ומפזרת אותה באופן שכמה שפחות יגיע לתוך יושבי המכונית.
יפה, וכשאתה מסתכל על המכוניות שפחות בטוחות, מי מדורג שם בחמישייה?
אז יש באמת כלי רכב פחות בטוחים בשנים האחרונות, אבל אני בכתבה חילקתי את זה לשלוש קטגוריות, הבטוחות, הפחות, ואלה שאנחנו לא יודעים עליהן שום דבר. אז בפחות בטוחות אנחנו רואים שמשום המכוניות ממה שעכשיו קונצרן סטלנטיס, שזה פז'ו, סיטרואן, אופל, פיאט ואחרות, משקיעות קצת פחות בבטיחות, מקבלות 4 כוכבי בטיחות עם כל מיני ריג'קטים שאיגוד הבטיחות האירופי מפרסם, אבל יש בישראל המון מכוניות שאין להן ציון בטיחות בכלל, שלא נבחנו מבחני ריסוק מערביים, ואנחנו פשוט לא יודעים. המכונית החשמלית הכי נמכרת בישראל, ג'ילי ג'יומטרי סי, אנחנו לא יודעים מה יקרה לה במבחן ריסוק, כי היא לא נבחנה, אנחנו רק יודעים מה ההבטחות של היצרן. יש עוד נתונים שיש, אנחנו יכולים למשל לקבל את ציון הבטיחות הישראלי, שהוא גם נותן לנו איזה מושג על המערכות שבמכונית, אבל אותה ליפ שאיתה התחלנו, וקצת שיממה אותך סמי, הבעיה הייתה שאפילו בציון הישראלי מקבלת אפס, כלומר זה מכונית.
אז זה כבר לא משעמם, היא מקבלת אפס.
כן, שהגיעו לכאן.
אבל תגיד לי, כל המכוניות האלה, המכוניות העממיות, שחצי מדינה, אתה יודע, נוסעת בהן, מזדה 3, יונדאי, לא יודע מה, אקסנט או 30 או whatever, איפה נמצאות המכוניות האלה? כאילו, אתה אומר, המכוניות הכי נמכרות, היית מצפה שהן יהיו במקום גבוה בבטיחות. אז מה, זה לא כזה שיקול של אלה שקונים את המכוניות האלה, שהולכים כמו עדר וקונים את המכונית הכי נמכרת?
אז בסך הכל, המכוניות הנמכרות בישראל כן מגיעות למקבלות ציוני בטיחות טובים, אבל כשאנחנו מדברים, אחד הדברים שאני עושה לא מעט, זה פשוט לייעץ לאנשים כשהם קונים מכונית, כי אני לומד הרבה מהייעוץ הזה, לא פחות מהם, ויש מין הנחה כזאת שכל מכונית היא בטוחה היום, שאין, בכלל לא צריך להסתכל על זה, כולן מקבלות, כולן בטוחות באותה מידה, וזה לא מדויק, הרבה אנשים ממש מהמרים כשהם קונים מכונית שעשויה להיות בטוחה פחות.
צריך להודות שקשה לקבל החלטה על בסיס פער של נגיד כוכב אחד במבחני ריסוק, אם מישהו מקבל 5 כוכבים ואתה מתלבט מול רכב אחר עם 2 כוכבים או כוכב אחד, אפשר להבין את ההתלבטות, אבל אתה יודע, לעשות הפרדה וקבלת החלטה על פי 4.5 כוכבים או 4 כוכבים זה לא קל, אבל אני מתעקש עם הפיזיקה שלי. המכוניות החשמליות, מאחר שיש להן שורה גדולה של סוללות כבדות, בדרך כלל נמוך במרכב של הרכב, הן באופן טיפוסי יותר כבדות גם, מאשר הרכב המקביל עם מנוע בנזין. זה דבר שתורם או פוגע במיקום שלו, במשקל שלו, במונחים של בטיחות. זאת אומרת, אם אני עכשיו מתלבט אם לקחת את אותו אוטו, בנזין, היברידי או חשמלי, ויש כבר מכוניות שכל 3 החלופות מוצאות, באופן טיפוסי, ברמת הבטיחות, מי יותר בטוח?
אז האמת שלא ראינו מבחני ריסוק שממש בוחנות אותה מכונית עם 3 סוגי ההנאה, מה גם שזה באמת נהיה נדיר, רוב היצרנים מציעים מכוניות חשמליות יהודיות. אבל כן אפשר לומר שתוספת המשקל הזה שהיא בחלק התחתון של המכונית, מוסיפה ליציבות שלו, מכוניות חשמליות, אלה מכוניות שמאוד קשה לגרום להן לאבד אחיזה, אבל כאמור זה לא מספיק, כי אנחנו רואים שיצרני המכוניות החשמליות מתכננים אותן גם כדי לספוג אנרגיה, לעמוד בתאונה, ועוד משהו משמח, עוד לא קרה שבתאונה לפחות מתועדת במבחן ריסוק, ראינו שהסוללה התלקחה, הרבה מאוד חששו מזה.
אנשים מדברים על זה, אומרים לך, מה זה משנה אם זה סופג, אם בסופו של דבר הסוללה תתלקח ו...
אז זה מאוד מאוד נדיר.
כן.
ורוב ההתלקחויות של מכוניות חשמליות, שהן אגב מעטות באופן כללי, לא קרו בתאונות. אז כנראה שכאן לפחות הסוללות עומדות בזה, והסיכון קטן מאוד. קטן אפילו יותר מזה שמכונית בנזין.
זהו, אני מניח שגם במכונית בנזין, שיש בה, היי, מכל בנזין, יש בכל זאת סכנה של התלקחות או התלקחות חלקית של הנוזל הזה, והיא לא קטנה. אולי אפילו גדולה, מזו של התלקחות של הסוללות.
כן, באמת, אין סיבה לחשוב, אי אפשר לומר שמכוניות חשמליות מציעות בטיחות עדיפה באופן גורף, אבל גם לא הפוך, הן בטוחות מאוד, ואין סיבה לחשוש מהן באספקט הזה.
תגיד לי, מה קורה, באמת שאלה אחרונה, סמי מאבד כבר את הסבלנות שלו, אני חייב להודות, אני רואה אותו פה מתפתל.
סמי, אני אגיד לך,
סמי הולך להזמין
למבחן דרכים איתי.
לא, בשבילי רכב זה לנסוע מעבודה הביתה.
הוא כבר הצהיר על רמת העניין שלו בנושא שלי, לפחות קצת יותר גבוהה, עניין של סקרנות, סמי. מה קורה במקטע היוקרה? זאת אומרת, האם העובדה שפלוני משלם 500,000 שקלים ומעלה וקונה אאודי, BMW, מרצדס, לקסוס וכן הלאה, הוא מקבל בילטין בתמורה למחיר היותר גבוה גם בטיחות יותר גבוהה, או שאין קשר בין הדברים?
אז התשובה היא שאין קשר. באמת יש מכוניות יוקרה, מכוניות בטוחות מאוד, ולפעמים במכוניות האולטרה יוקרה, אלה שעולות מעל 1,000,000 שקל, גם נמצא מערכות בטיחות חדשות, אבל גם מכוניות, אם אפשר לקרוא לזה עממיות, מציעות היום מפרט בטיחות ארוך וטוב. אפשר אבל למצוא הסבר די פשוט לזה, גם מכונית שאתה משלם עליה המון כסף, לפעמים משתמשת באותם מכלולים של מכונית פשוטה יותר, כן? אאודי A3 היא מכונית יוקרתית כביכול, ככה היא משווקת, אבל היא חולקת אותם רכיבים עם פולקסווגן גולף, סיאט ליאון, סקודה אוקטביה, ולכן גם רמת הבטיחות שלהם היא בסך הכל דומה.
במונחים של התרסקות, יכול להיות שיש לה יותר קריות אוויר, יותר מערכות התראה וכן הלאה.
אז באמת כשקונים מכונית, אני מציע לבדוק את המפרט הזה היטב, לראות מה ציון הבטיחות הישראלי, לראות מה אתה מקבל, אני חושב שתוספת קרית אוויר או תוספת של מערכת בטיחות הרבה יותר חשובה מעוד חלון בגג או עוד איזה פיצ'ר מולטימדיה, אבל באמת כל אחד צריך לעשות את הבחירות שלו.
יפה, דניאל שמיל, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו.
סמי, אני תמיד נהנה לרתק אותך.
כל הכבוד,
תודה לשניכם, ביי ביי.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
כתב שוק ההון והבורסה שלנו, הבנקים מרוויחים הרבה מאוד כסף, רווחים היסטריים ברמות שלא ראינו כבר עשרות שנים. לעומת זאת, חברות הביטוח, שבחלקן הן גדולות מבחינת כיף העסקים שלהם, לא פחות מהבנקים ובמקרים מסוימים יותר, דווקא מפסידות השנה כסף. תסביר מדוע בבקשה.
אז למעשה, באופן קונסיסטנטי, הרווחים של חברות הביטוח נמוכים יותר מהרווחים של הבנקים, זה חוץ משנה אחת לפני שנתיים, שאז באמת רווחי החברות הביטוח עברו את הרווחים של הבנקים, אבל זה היה בהחלט אירוע נקודתי. זה נובע בעיקר מהמתמהיל העסקים שמהם הם מרוויחים כסף. אז יש באמת את עסקי הביטוח, ואנחנו רואים שבעסקי הביטוח סך הכל המצב לא מי יודע כמה, בביטוח רכב הם מפסידים עשרות מיליוני שקלים, בביטוח בריאות הם מרוויחים כמה מיליונים, כנ"ל בביטוח כללי, ככה שבתחום הביטוח הרווחיות היא לא מי יודע כמה, בעיקר בגלל התחרות. הלג השני שממנו הם מרוויחים כסף, זה למעשה בזכות אותם נכסים, אותם 1.5 טריליון שקל, שהם מנהלים עבורנו לטובת הפנסיה, ומושקעים בשוק ההון.
אגב, יכול להיות שיש פה איזה מנגנון של סבסוד צולב, שהם אומרים, זה לא משנה בכלל מה נעשה בפעילות הביטוחית, אנחנו נרוויח בסוף הרבה מאוד כסף בזה שנשקיע אותו בשוק ההון. רק שהשנה באה אינפלציה, ובאה העלאת ריבית, וזה שוחק את הרווחים, והופך אותם אפילו להפסדים.
למעשה, החברות הביטוח הישראליות הן די ייחודיות בעולם הביטוח. אנחנו היחידים בעולם שגם הביטוח האלמנטרי, הביטוח הקלאסי, וגם הביטוח פנסיון יושבים באותו בית. בדרך כלל בעולם יש לך חברת ביטוח אלמנטרי, רכב, רכוש, דירה, בריאות, כל הביטוחים שאנחנו מכירים כביטוחים, ויש את החברות הפנסיוניות שהן למעשה סוג של בית השקעות שלמעשה מנהל כסף, שזה מה שלמעשה החברות ביטוח הישראליות עושות.
מט לייף כאלה.
בדיוק. ובישראל שני הגופים האלה הם גוף אחד, ולכן אני לא הייתי קורא לזה סיפסוד צולב, אבל הם בהחלט נהנים, או במקרה הזה ממש נפגעים כהוגן, מהתנודתיות של שוק הון. וכמובן שאפשר להגן על תנודתיות, הם מטבע הדברים היו הרבה יותר איטיים, הם גופים שעד שמזיזים את העניינים.
אבל זה העניין, אסה, אתה עוקב אחרי שוק ההון, ואתה יודע שגם בשוק יורד, יש כאלה שיודעים לתת ביצועים יותר טובים. אני רואה שכתבת על מגדל, שהיא הפסידה כמעט קרוב ל-900 מיליון שקלים.
בתשעת החודשים.
כן, הביצועים שלה ירודים מאלה של חברות ביטוח אחרות?
בוא נאמר, הם השתפרו מאוד.
הם השתפרו מאוד? לא, כי אני מנסה להבין, אנחנו מדברים פה הרבה על המשבר הניהולי שם, ותחלופת מנהלים.
זה בהחלט משפיע.
ושאלה אם באמת זה משפיע.
זה בהחלט משפיע, כי בסופו של דבר, עולם ההשקעות, עולם ניהול הכסף, הוא עולם של אי-וודאות. וכשיש לך אי ודאות, אז גם כל קבלת ההחלטות שלך היא תמיד קבלת החלטות של, אתה רק תדע בדיעבד אם קיבלת החלטה נכונה או לא. ואתה צריך איזשהו ביטחון מערכתי כזה ש, שירגיע את מנהלי ההשקעות, שייתן להם קומפורט של חבר'ה, הכל בסדר, עובדים, מרוויחים, לא קרה כלום. גם אם הפסדנו שנה או שנתיים, לא יקרה כלום. ובמגדל זה באמת לא קיים. למרות שהתוצאות שלהם הם השתפרו, אבל עדיין הם הפסידו אולי קצת פחות מאחרים, אבל הם עדיין הפסידו. ומאחר והם המנהל נכסים הגדול ביותר בארץ, אז מטבע הדברים
כן, הם... כן, צריך להזכיר שרק בשבוע האחרון שוב השתנה הזהות של יושב ראש בבינקל, כן. נדמה לי שזה שמונה... יושבי ראש שונים, מספר שמונה.
אבל הוא זמני, אז ככה שגם אם הוא יעזוב, זה לא ייחשב.
בשמונה שנים, עוד פעם דמות לא מעולם הביטוח ולא מעולם הפיננסי, מנהל שבק.
כרמי גילון.
כרמי גילון, מנהל השבק לשעבר.
ראש השבק.
אגב, הוא היה פעם מנכ"ל איגוד חברות הביטוח.
נכון, היה זה, הוא קצת מבין בביטוח, הוא צבר ניסיון בתחום.
בכל זאת, אבל אתה יודע, אפשר לאמר שמה שקרה הוא שיקרה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר, נקרא לזה עמוקה, אם בסופו של דבר חברות הביטוח הם סוג של נייר ערך נגזר ממדד תל אביב 100 פלוס מדד ה-S&P 500, כי הם תמיד עולות ויורדות לפי הבורסה, אז למה להשקיע בהם? אולי עדיף פשוט לקנות את המדד באופן ישיר, במקום כל פעם להתמודד עם, נקרא לזה, הקורלציה כמעט מלאה בין הרווחיות של החברות הביטוח הגדולות לבין מדדי המניות.
כמה סיבות. אני לא אומר לבוא ולהשקיע בחברות הביטוח, אני חושב שצריך להשקיע בכל חברות הביטוח.
ברור.
בהחלט יש פה חברות שונות שגם מודעות לאירוע הזה, וגם לכן בונות תמהיל השקעות אחר, שמשפיע על התוצאות שלהם, כמו למשל השקעה בנכסים ריאליים של בתי חולים, השקעה בסוכניות ביטוח, השקעה בבית גיל הזהב, ועוד ועוד ועוד, עוד רגליים, ולכן כל חברה היא שונה. מלבד זה, אתה בהחלט צודק, חברות הביטוח הם סוג של נגזרת על שוק ההון, ולכן אתה חושב שהשוק הולך להיות טוב, אז הם יגיבו יותר מהשוק, ואם השוק הולך להיות רע, אז הם יגיבו יותר מהשוק גם לטוב וגם לרע. ולכן, בנגזרת תמיד כדאי לקנות כשהשוק הולך לעלות, ואז אתה תהנה.
כן, אבל זה אנחנו לא יודעים, כי אם היינו יודעים, לא היינו יושבים כאן ומדברים איתך על הדברים האלה, היינו יושבים...
בדיוק, ולכן בהחלט חברות הביטוח זה אסט קלאס יותר מורכב להשקעה, מעצם אותו נגזרת על שוקון, אני לגמרי מסכים מההגדרה הזאת.
אז רק בענייני מגדל, אם כבר דיברנו באמת על חילופי המנהלים ועל המשבר הניהולי שם.
זה כבר לא חילופי דורות.
כן, לא חילופי דורות. ועל אותו איום מרומז של רשות שוק ההון, שסגן ממונה על שוק ההון, שהם יפעילו יותר צעדים של התערבות בחברה, איפה זה עומד כרגע?
אז מגדל באמת, היום דיברנו איתם גם, והם מתחילים לבנות את התוכנית האסטרטגית, את אותו סלע המחלוקת שעליו ממלא מקום עמית גל, שלח להם את המכתב המאיים שיקחו להם יקחו לבעל השליטה את השליטה בחברה. אבל הם גורסים שהם כרגע בשלבי למידה ואסיפת חומר, כדי לראות מה תהיה המבנה הטוב ביותר לעדכון התוכנית האסטרטגית. כמובן שתוכנית אסטרטגית צריך לבנות גם עם מנכ״ל, כי הוא זה שצריך להוביל אותה, הוא צריך להיות מסוגל להוביל אותה. אין כרגע מנכ״ל, הם מקווים שתוך חודש יהיה מנכ״ל.
לא, גם אתה אומר עם התחלופה הזאת, שכל שנה מתחלף המנכ״ל, אז יבנו תוכנית אסטרטגית, אבל אז יבוא מנכ״ל חדש, והוא יוצא תוכנית אסטרטגית משלו.
בדיוק.
אז
פחות התוכנית הנוכחית, הם מחכים שיגיע מנכ״ל, בוא נראה מה יהיה.
כן, יפה. אסא ששון, תודה.
בבקשה.
התבאסת שאמרתי על המכוניות?
ממש לא. ממש לא. בסדר גמור, מותר לנו, זה לא רדיו.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה רבה. אני כבר נכנס לאוטו שלי ונהנה.
על הכיף, אז זה כבר טוב. ואנחנו גם נודה לנערה מלכין ודן ברומר שעורכים אותנו, ונהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום.